התמור, אם נזכר רגע בסדר של הפרשות, הפרשות שבהם עסקנו בשבוע שעבר זה אחרי מות וקדושים. שם עסקנו בעם ישראל בשני מובנים. קודם כל, באחרי מות אמרנו, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, שהקודש הוא מסוכן. ולכן צריך להיזהר, למצוא את הגבולות הנכונים, ולא לחצות את הגבול, מכיוון שלפעמים, כשהאור גדול, זה יכול להגיע לשבירת הכלים. וקדושים זה בדיוק ההשלמה, אל תחשוב שבגלל שצריכים גבולות, אז עדיף לא להיות בכלל בזיקה לקודש, זה לא נכון, אלא הפוך, קדושים תהיו. אחרי שהבנו את הגבול, אז אפשר להתקדש, אפשר להיות קדושים. קדושים תהיו, וגם בהמשך, והתקדישתם והייתם קדושים. זאת אומרת, בעצם הסדר של הדברים, זה ההבדלה קודם כל, ואחרי זה ההמתקה. הגבול, כדי שלא להגיע לפני הזמן, לא להגיע באופן מוגזם וכו', ומתוך הדבר הזה אפשר להגיע, לזכות כן להכיל את הקדושה עלינו. פרשת אמור, היא כמו שראיתם והכנתם כנראה את הפרשה, אני מקווה מאוד, יש בעצם ארבעה דברים שבהם עוסקים בפרשה. בהתחלה זה בקדושה של הכהנים, ובאיסור להיטמע למת, חוץ משיבת הקרובים, אצל כהן הדיוט. ואחרי זה יש פרשה ארוכה של מועדים, של החגים. ואחרי זה יש את הדלקת הנרות ולחם הפנים. ובסוף של הפרשה יש את המקלל. עכשיו נעשה רגע חשבון שנייה אחת, כשיש חמישה נושאים, שוב, יש את הכהנים, את המועדים, הנרות, לחם הפנים והמקלל. צריכים לנסות למצוא מכנה משותף לדברים האלה, כי לא סתם התורה הסמיכה נושאים שהם נראים לגמרי שונים. מה הקשר עכשיו בין הכהנים לבין המועדים? המועדים זה הרי מצווה על כל עם ישראל. ומה הקשר בין כל זה לבין המקלל, שזה נשמע משהו, איזו פרשייה שהייתה יותר מתאימה לבמדבר מאשר הספר ויקרא. אז ננסה ביחד להבין את הקשר בין הדברים, ומתוך זה לראות את התוכן של כל נושא. הייתי לפני כן אומר עוד נקודה אחת, שוב יש לנו בעצם חמישה נושאים, אמרנו קודם, הכהנים, המועדים, הדלקת הנרות, לחם הפנים, והמקלל. ויש עוד נקודה, יש כלל, שהוא לא כלל מדעי, אבל זה די מובן, שהשם של פרשה הוא אמור באיזשהו אופן להאיר את הפרשה כולה. זה שהפרשה נקראת אמור, זה דבר מאוד 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 דורש התבוננות. מדוע? כי אם היינו קוראים לכל פרשה על שם המילה הראשונה שלה, אז היו חצי מהתורה פרשות וידבר, נכון? מה זה אמור? בדרך כלל, כשעוסקים באיזשהו, נניח, דמות או משהו כזה, נניח נוח. הרי זה מתחיל באלה תולדות נוח, אבל פרשה נקראת נוח כי היא עוסקת בדמות של נוח. מה זה נקרא אמור? איזה מין פרשה, איזה שם מוזר זה לקרוא לפרשה אמור? הרי זה רק מה לומר? תגיד לי מה לומר. מה זה אומר שהפרשה נקראת אמור? האם זה יכול לתת לנו איזה רמז ששופך אור על אותם חמישה דברים שאנחנו עוסקים בהם ועל על הקשר ביניהם? את מה צריכים להגיד? את הקדושה של הכהן? את המועדים? את לחם הפנים? את הנרות? אז בואו נראה ביחד, נראה שפת אמת קצר, וממנו אולי קצת נבין יותר את הנקודה. אומר השפת אמת, בתף רשנון ד' פרשת אמור. אולי בתמיד תרצה להציג בפניכם את השפת אמת הזה, אז מתחיל במילה המשך. אז אומר השפת אמת, תף רש נון דלד. אומר השפת אמת, המשך בפרשיות, בקדושת כהן ומועדות ונרות ולחם הפנים. מה הקשר?
רגע, הרב, אם יש מישהו שיכולה לעלות, אני לא על המחשב, אני בנסיעה. אז אם יש מישהו שיכולה לעלות, היא מוזמנת.
לא, לא חובה, באמת לא חובה. אומר השפת אמת, כי המועדות מאירים ונותנים קדושה על כל הזמנים. והיא באמצעות בני ישראל, כמו שכתוב, אשר תקראו אותם. אז המועדים זה ההערה של הקדושה בציר הזמן. אוקיי. ובמדרש, תף רש נון דלד, נון דלד, נון. עוד עוד הרבה אחרי, אחרי, לא, אמור צריך להיות, אמור, נון דלד. זה נראה לי אחרי מות מה שיש כאן. אמור, אמור, צריך להיות אמור. לא אחרי מות. לא אחרי מות, אלא אמור. מצוין. בדיוק. למעלה, אוקיי. תף רש נון דלד. יופי, שם. איפה כתוב? המשך. זה פה, 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 בדיוק. המשך? את רואה המשך? יופי, בדיוק. אז אומר השפת אמת, שוב, כי המועדות מהירים ונותנים קדושה על כל הזמנים, והיא באמצעות בני ישראל. אז המועדים זה בעצם היכולת להאיר את הקדושה בציר הזמן. ובהמשך שם, נקרא אחרי שתי שורות בערך, וכמו כן כשבני ישראל, כן, שם בדיוק, וכמו כן כשבני ישראל בונים מקום מקדש, כמו שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי, אז גם שם שורה קדושה. אז יש אפשרות לקדושה בזמן, במועדים, יש גם אפשרות לקדושה במקום, בבית המקדש, וכמו כן בנפשות, כמו שכתוב, וקידשתו, כי את לחם אלוקיך הוא מקריב. זאת אומרת, אפשר להכיל קדושה, בקיצור, גם בזמנים, במועדים, גם במקומות בית המקדש, גם בנפשות בכהן. ובכוח כל בני ישראל, יורד קדושה על הכהן המיוחד בעם, להיות קדוש בהשם. זה שכתוב בכל קוראנו, שהקדושה של הכהן זה בתור שליח של כל ישראל, הן בעולם, הן בשנה, הן בנפש. אז איך זה קשור לקדושת הכהן, והמועדים, והנרות ולחם הפנים? יש קשר? מה את אומרת? הרי ההתחלה הייתה, הוא אומר שיש את הסדרה, שהפרשה מורכבת מארבעה נושאים, הוא לא עוסק במקלל, תכף נראה את המקלל. אז הוא אומר שקדושת הכהן כמובן, טוב מאוד, יפה מאוד, קדושת הכהן זה בנפש, הרי יש ראשי תיבות עשן, עולם, שנה, נפש, זמן, או מקום, זמן ואדם. אז קדושת הכהן זה הנפש, המועדים זה הזמן, והנרות ולחם הפנים זה המקום. יש דברים שהם גורמים, מורידים קדושה לעולם. ומעין זה אומר השפת אמת, דייגנו עוד איזה שורה או שתיים, ומעין זה, בדיוק, יש בכל פרט, כשהאדם מזמין לו יום מיוחד, ומקום מיוחד, ואיבר מיוחד, להיות קדוש להשם. זאת אומרת, אפשר גם אצל האדם הפרטי, לחפש את המקום והזמן והאדם, או חלק באדם, שזה מה שמכיל בו קדושה. ובחינת, ובגימל בחינות השן הנעל, השן זה שוב עולם, שנה ונפש, היה תיקון כל העולם, וכל הזמנים, וכל הנפשות. אז אם כן, בקיצור ולעניין, אומר השפת אמת, כל הפרשה עוסקת בחיבור שבין הקדושה לבין המקום הארצי. אני חוזר לשאלה שלי, האם עכשיו יותר מובן למה הפרשה נקראת אמור?
מילה שאמור זה השלכה.
מה ההשלכה?
אמור זה לך. מה שנקרא ללמד.
כן, כן. אז בואו נראה עוד שפת אמת אחד. טוב, אפשר? עוד אחד? ממש מתחת. אתם רואים שם, הוכתיב, ונקדשתי לו לא, לא כל כך הרבה, למעלה? בדיוק. הוכתיב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. שימו לב טוב, ומי שמבריקה, מבריק למשהו, שתצעק מיד. הוכתיב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. כי בני ישראל הם כלים לקבל הקדושה. והנה, מי שמוסר נפשו בפועל, מה זה רמס? זה לא רמס. ממש אמור להיות שם, ממש. והנה מי שמוסר נפשו בפועל ממש, נעשה גופו קדוש. וכמו כן, יש בבחינת דיבור ומחשבה. יש מחשבה, דיבור ומעשה. יש מסירות נפש במעשה, בפועל. וגם יש בדיבור ומחשבה. כי דיית בספרים, מי שחושב תמיד למסור נפשו להשם, מתקדשין מחשבותיו. וכמו כן, בדיבור, כשאומרים השם אחד ואהבת בכל נפשך, זוכים לקדושת הדיבור. אז אם כן, יש שלוש רמות. יש מחשבה, יש דיבור, יש מעשה. מה זאת אומרת? שוב, יש בעצם, לפני כן ראינו אשן, עולם, שנה ונפש, מקום, זמן ואדם. עכשיו יש עוד שלוש רמות. מחשבה, דיבור ומעשה. יש קדושה שבאה דרך המחשבה, יש קדושה שבאה דרך הדיבור, יש קדושה שבאה דרך המעשה. ממשיך השפת אמת ואומר, וג' בחינות הנ"ל, הם כהן, לוי וישראל. זאת אומרת, מה שכתוב, מחשבה, דיבור ומעשה, זה כהן, לוי, ישראל. אם אפשר בבקשה, לא לקרוא את ההמשך. למה מקביל הכהן? מחשבה, דיבור ומעשה? לא לקרוא את ההמשך. יפה, אז אני הייתי אומר, בלי השפת אמת, שהכהן זה המחשבה, והלוי זה הדיבור, והאדם, הישראל זה המעשה, הוא אומר הפוך.
עבודת המקדש.
טוב מאוד. וגם מבחינות הנעל, הם כהן לוי וישראל, והכהן מתקדש גם בעובדה, במעשים, ולוויים בשיר, וישראל במחשבה. זאת אומרת, זה הפוך על הפוך. ככל שהאדם קדוש יותר, הוא יכול להכיל קדושה גם במקומות נמוכים יותר. לכן הכהן מצליח, מרוב קדושתו שהוא קדוש, הוא מצליח להכיל קדושה אפילו במעשה, הוא מקריב קורבנות, והאדם מתכפר. הלוי, שהוא קצת פחות קדוש מהכהן, הוא מצליח להכיל קדושה בדיבור. הוא שר. וישראל, הוא יכול להכיל קדושה רק במחשבה. לכן כשאדם מביא קורבן, אז הישראל חושב, הוא עושה תשובה במחשבה. הלוי שר, והכהן מקריב. האם למי שיש, זהו, אז כנראה שהמעשה הוא הכי קשה. הכוונה, להכיל קדושה במקום נמוך זה הכי קשה, כי להכיל קדושה במקום גבוה זה לא חוכמה גדולה. להכיל קדושה במקום נמוך זה קשה. האם למי שיש איזו הברקה מתוך הדבר הזה, על השם של פרשת אמור? הלל, זה ממש מתחמם. ממש מתחמם. שאמור, דיבור, הוא בדיוק התפר שבין עולם רוחני לעולם גשמי. הדיבור זה בדיוק החיבור הזה, שבין העולמות. זאת אומרת, אם דיברנו באחרי מות על הגבולות ועל השאיפה הזאת, כאילו לשמור על הגבול, משמר הגבול, ואם דיברנו בקדושים על העובדה שאנחנו רוצים להשרות קדושה, להופיע קדושה בעולם, הכלי שדרכו זה קורה, זה החיבור. החיבור שבין שמיים וארץ. החיבור שבין העולם העליון והעולם התחתון. עכשיו בואו נראה אם שם הפרשה הוא אמור, שהוא קשור לכוח הדיבור. בואו נראה איך הכל מתחבר בצורה מופלאה. פרשת הכהנים קודם כל, נכון? הקדושה של הכהן. הכהן הוא בעצם, נקרא לזה התיווך. הוא מתווך בין העולם המעשי לבין העולם העליון. ולכן,
אני מתפרצת לכם.
מצוין.
שלום בנות. מה נשמע? תודה רבה, ראינו עכשיו את הפרחים ואז שוקולד והכל, אז תודה רבה. ממש ממש תודה.
באהבה. תודה לכם.
אבל אני לא רואה, אבל...
לא זכיתי לראות.
אז ממש תודה, חמודות. מחר אני אצלם לכם, שמתי את הפרחים בגרטל.
תודה לכם,
רבנית. לילה טוב.
בתחן, לא נראה.
זהו, בתחן, שלום לך, איזה כיף.
והנה, יש פה ילדה אחת מועמדת.
הדסי! שמה.
בקיצור, אז בואו נראה עכשיו איך פרשת אמור היא ממש מחברת, או השם אמור, איך הוא מחבר בין כל הדברים, ממש אחד לאחד. דבר ראשון, זה הקדושה של הכהנים. הכהן הוא בעצם בתיווך שבין עולם המעשה לעולם המחשבה. לכן הכהן הוא גם שליח של הקדוש ברוך הוא ביחס לעולם, הוא אמור להביא את דבר השם לעולם, כמו לדוגמה ברכת כהנים, שהכהן בעצם מביא את הברכה האלוקית לעם ישראל, והוא גם הפוך, הוא מביא את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הוא הולך למצורה, לתמל לנפש, הוא מתאר, הוא מלמד תורה, הוא אוסף את עם ישראל, אהרון הכהן, כשעם ישראל חוטא בחטא העגל, אהרון הכהן איתם ביחד, הוא אמור להביא אותם אל הקדוש ברוך הוא. רק שנייה אחת. שירה, תסגרו בבקשה דלת. שנייה. אז הכהן הוא נמצא בתפר שבין עולם המעשה של עם ישראל לעולם הקודש של בית המקדש. אחרי זה המועדים. איך המועדים קשורים? מכיוון שעם ישראל כתוב, מקדש ישראל והזמנים. ישראל, הם מקדשים את הזמנים. זאת אומרת, זה יום שהוא בעצם לא קדוש באופן טבעי, כמו שבת. שבת, יש כלל שנקרא שבת קביעה וקיימה. השבת היא קבועה. מבריאת העולם, כל יום שביעי שבע בום. אין, זה לא תלוי בכלום. מועד הוא תלוי בקידוש החודש. זה גם, יש קדושה מלמעלה, אבל הכלים זה מלמטה, זה חיבור, עוד פעם חיבור. ואחרי זה בית המקדש, הנרות ושולחן לחם הפנים, אנחנו עוד נראה שזה לא סתם שני אלה, אבל המקום שנקרא מקדש הוא מחבר, מקום שבו, שאותו האדם בונה, ובתוכו שורה שכינה, והדבר האחרון, אתם זוכרות מה הוא האחרון? הפרשייה האחרונה של הפרשה.
המקלל.
יפה, שמה זה אומר? טוב מאוד, שהוא משתמש באותו הכוח החיובי, הגדול הזה שמחבר עולמות, הוא משתמש בו כדי להפריד. מקלל, זה הופך לקל. במקום שהדבר יהיה ייצור חלות, הוא הפוך, מפרק את החלות. זה בדיוק ההבדל, שבין ברכה שהיא מוסיפה, הברכה מוסיפה אור, מקלל זה מקל, עושה את זה לקל. אז אלה בעצם החלקים שבפרשה. אז הפרשה כולה עוסקת, שוב, ביכולת לחבר בין שמיים וארץ, לחבר בין עולם עליון, שבו עסקנו פרשת קדושים, לבין עולם תחתון, לבין עולם מעשי. אז אחרי שהבנתי את הצורך שיהיו גבולות, ואחרי שהבנתי את המטרה, שהיא קדושים תהיו, עכשיו זה לא הקדושים תהיו, זה גם קדושים תיצרו. אתם אמורים ליצור קדושה, גם במקום, גם בזמן, וגם באדם. מצוין. בואו נראה, ברשותכם, וזה ממש קשור מאוד לספירת העומר, אנחנו יודעים שתלמידי רבי עקיבא, צערנו הרב, מתו באסכרה. אסכרה זה מגיע, על פי הגמרא, על חטא לשון הרע. אז בואו נראה קצת מהכחמה שמעט. יש גמרא בתלמוד ירושלמי במסכת ברכות, בפרק ראשון, בהלכה ב'. רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו עכשיו ממש בשבוע שחל בו ל"ג בעומר, אנחנו יודעים שעכשיו מי"ד באייר מתחילים החגיגות במירון, אמורות להתחיל, בהילולה של רבי יהודה בר אילאי, מכירות, נכון? אז רבי שמעון, כשהוא דיבר על, על, על הכוח של הדיבור, אז הוא אמר משהו מאוד חריף. נקריא לכם את זה בארמית, ואם יהיה צורך גם נתרגם לעברית. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אילו אבינה קיים על תורה דה סיני, בשעתה דה התייהיבת תורה לישראל, מי שהבינה? אילו אבינה קיים על תורה דה סיני, בשעתה דה התייהיבת תורה לישראל.
אם הייתי על הר סיני בשעה שניתנה תורה לישראל?
טוב מאוד. אם הייתי עומד על הר סיני, יפה, בשעה שניתנה תורה בישראל, היום הילולה לשניים, לרבי יהודה בר אילאי ולרבי מאיר בעל הנס. כפל מבצעים. אז אומר רבי שמעון, אם הייתי עומד על הר סיני בשעה שניתנה תורה לישראל, הבינה מטבעה קומה רחמנה, הייתי מבקש לפני הקדוש ברוך הוא, דידבר אלי בר נאש, טרן פומין, שעברה לבן אדם שתי פיות, חד הדה ולאי באורייתא, כאחד שאומר תורה, וחד דעבד לכל צורכה. אומר רבי שמעון, אני לא מצליח להבין איך אפשר באותו איבר, גם לעסוק בתורה, ולומר דברי תורה, וגם לאכול, או לדבר דברי חול. הייתי מבקש שיהיו שתי פיות לאדם. אחד לעסוק בתורה, ואחד לכל שאר הצרכים. אומרת הגמרא, חזר ואמר, ומה אם חד הוא, לית אלמא יחיל קיים ב... לא, אני מתחרט בעצם, הוא אומר. ומה בפה אחד, העולם לא יכול לעמוד בפניו, מן בלתו ידילה, כי יש לו הרבה לשון הרע, אילו אבו טרן על אחת כמה וכמה. אם היו שניים, היה כפל מבצעים, כפל לשון הרע, עדיף שיש אחד בעצם. אז רבי שמעון כאן, הוא לא אומר משהו וחוזר בו סתם, אלא הוא רוצה לומר איזו מחאה מסוימת. הוא אומר, שמע, אני לא מצליח להבין, צד אחד, באמת, אני לא מצליח להבין איך יכול להיות שבאותו איבר של האדם שבו הוא אומר דברי תורה, באותו איבר הוא גם יכול לאכול בו, או לעשות בו, או הולך לומר בו דברי חול, זה לא הולך ביחד. מצד שני הוא אומר, אבל יש גם סכנה גדולה, ולכן אני מבין למה הקדוש ברוך הוא ברא רק פה אחד לאדם, ולא הרבה פיות. כי אם היה הרבה פיות, היה יותר לשון הרע, וזה היה יותר מסוכן אפילו. לכן עדיף היה פה אחד. הוא חשב הרי גם על זה, עוד לפני כן הוא חשב על חטא לשון הרע. רק הוא רצה לומר, יש פה איזה פרדוקס, שאדם צריך להבין אותו, כאילו, הפה יש לו כוח אדיר. זה בדיוק הפרשה, פרשת אמור. יש לו דיבור כוח אדיר, הוא יכול לחבר עולמות, לחבר שמיים וארץ. כשזה נעשה בצורה נכונה, ישראל מקדשים את הזמנים באמירה. כשבית הדין אמרו, מקודש, נהיה עכשיו ראש חודש. יותר מזה כתוב אפילו, בין אם ראו, לא ראו, טעו, לא טעו, אמרו מקודש, נהיה ראש חודש, גם בלי ירח. זה מצד אחד. מצד שני, המקלל לוקח את אותו כוח ומשתמש בו לרעה. אני רוצה קצת להתקדם, אנחנו רוצים גם לדבר טיפה על פסח שני, ברשותכם. אז אומרת הגמרא, ותכף נחזור חזרה למקלל, אומרת הגמרא במסכת שבת, למה באמת אנשים חוטאים בחטא לשון הרע? אז כתוב שם שזה, אולי נקרא את זה לפעמים את הגמרא, שנייה אחת. כן. אומרת הגמרא, במסכת שבת, שנייה אחת, שואלת הגמרא, היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר, ברבי יוסי ורבי שמעון, נשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו הייתה מגפה שנקראת אסכרה. מפני מה מתחילת בבני מאיים וגומרת בפה? למה אותה המחלה היא מתחילה במאיים? נכון, יפה. שזה שני הצדיקים שהמילה שלהם היא היום, אילאי זה עם עין. אז למה המחלה, סיכום קצר, אפשר, אפשר, כל הפרשה עוסקת, מוריה, את שובר שיא ישראלי חדש, יפה מאוד. אז מה שמענו עד עכשיו זה על המהות של הפרשה, שבאה ידי ביטוי בכל החלקים של הפרשה. יש חמישה חלקים בפרשה, עיסוק בכהנים, במועדים, הדלקת הנרות, לחם הפנים והמקלל, וכולם קשורים לשם של הפרשה שנקראת אמור, שהיא בעצם החיבור שבין שמיים וארץ, גם בציר הזמן, זה המועדים, גם בציר המקום, לחם הפנים והמנורה, גם בציר, סליחה, גם בציר הנפש, זה הכהנים, גם בציר הזמן, זה המועדים, וגם בציר המקום, זה לחם הפנים והנרות. והמקלל הוא בדיוק לוקח את הכוח הזה, אבל הפוך. לוקח את כוח הדיבור, כדי להזיק איתו, להפריד, תכף נראה. אז אומרת הגמרא בקיצור, מפני מה מכה זו, מפני מה מתחילת בבני מעיים, וגומרת בפה. למה דווקא אסכרה, היא תוקפת דווקא את המעיים ואת הפה? נענה רבי יהודה בר אילאי. שוב אנחנו מגיעים אליו, זה מדהים. ראש המדברים בכל מקום, ואמר, אף על פי שכליות יועצות ולב מבין, ולשון מחתך, פה גומר. לכן המחלה הזאת היא על כל מקורות הדיבור של האדם. מתחיל בכליות, עובר דרך הלב, מגיע ללשון, והפה הוא גומר את המילים. אוקיי, עכשיו נראה את אין היה. מוריה, שימו לב, אפשר לספור עכשיו שניות. אין היה, פרק שני, פסקה רש נון בית. אומר הרב, הרעה הגדולה שבלשון הרע, היא בעיקרה מפני שאין להאריך את קדושת, את גדולת ההפסד של פעולתה להרע. רש נון בית. רש נון בית. חזק וברוך. הרעה הגדולה שבלשון הרע, היא בעיקרה מפני שאין להאריך את גדולת ההפסד של פעולתה להרע. זאת אומרת, הנזק שבלשון הרע, הוא בעיקר נובע, כי אני לא מצליח להבין עד כמה זה מסוכן. למה? למה אני לא מבין למה זה מסוכן? תכף נראה למה. מכיוון שזה לא דורש הרבה, הרבה מאמצים. אמנם, אומר הרב, יסוד הדבר, מפני מה פועלת כל כך לשון הרע את פעולתה? ובמה כוח הדיבור יפה כל כך לפעול על הלבבות להזיק אל מה שהיא מכוונת להזיק, ואת כל אשר תפגע? למה לשון הרע כל כך פועלת רע? הרי עשה הכל דיברתי, מה אמר? עשה הכל דיבורים, מה, למה זה קורה, כל כך קורה עם נזק? ומפני ש... זה עכשיו מודגש צריך להיות, זה בשורה השנייה, באמצע. ומפני שכוח הדיבור הוא כוח נפשי עצום, יוצא מהתמצית של כל האדם הפנימי. לכן זה מגיע מהכליות, ללב, ללשון ולפה. איך זה עובד? מעצתו הרצונית, שהכליות יועצות, ומבינת הלב, מוכר לכם, איך לכונן את העניינים אל החפץ שעל פי העצה והציור הפנימי, שבכוח הלשון לפרטי הדיבורים, איך לפעול בהם על נפש השומע, זאת אומרת, מהלב מגיע אל הלשון, אל הדיבור, כל אלה מתחברים לכוח אחד, היוצא בכל עוז על ידי הפה, המגלה ומוציא לחוץ. זאת אומרת, הדיבור הוא תמצית של כל כוחות הנפש. לכן אמור זה לא רק איזה משהו מתווך, אז אמרתי משהו. אמור זה איך אתה מצליח לגלות את הקדושה שהיא בעצם קיימת בך. אז פרשת אחרי מות, אמרנו קודם, היא עוסקת בגבולות. אל יבוא בכל עת אל הקודש. תרגע, זה מסוכן. צריכים לשים גבולות. קדושים זה הגדרת השאיפה. קדושים תהיו, והתקדישתם. אמור, זה הדרך. איך נהיים קדושים? דרך כוח הדיבור. כוח הדיבור הוא מחבר, הוא מאחד את העולמות, את העולם העליון עם העולם המעשי התחתון. לכן חטא לשון הרע הוא חטא חמור מאוד, כי הוא משתמש בכוח הכי פנימי שבאדם, הכי חזק שבאדם, משתמש בו לרעה. אם אפשר מוריה בבקשה, באותו מקום, שמש שתי פסקאות לפני כן או שלוש, זה בעמוד 195. שם כתוב על העניין של האסכרה, זה ברש מם היי. רש מם היי. לא, לא, זה לא זה. בפסקה רש מם היי. שם כתוב סימן לחזק וברוך. סימן לשון הרע אסכרה, יש פה כמה טעויות כמובן, אבל בסדר, ככה זה כשמקלידים מתוך הצילומים. סימן לשון הרע אסכרה, זה בעצם ההתחלה. אומר הרב, זה באמת דברים חשובים מאוד שקשורים לשמירת הלשון. אם האדם למעלה מצייר לעצמו, לא, לא, למה, למה, למה? רש מם היי. למעלה. לא, זה לא, זה למעלה, בדיוק, ממש. בהתחלה של הפסקה. יופי, בדיוק. כן, בכבוד.
לא הבנתי מה הוסיף העין היה הקודם.
הוא הוסיף את ההבנה שהדיבור הוא כוח נפשי עצום, הוא ביטוי לכל הנפש של האדם, הוא לא רק איזשהו תיווך חיצוני, טכני, זה לא כלי טכני, אלא זה בעצם איזשהו סוג של תמציתיות. לכן כוח הדיבור כזה חזק.
איך יודעים את זה?
כי כתוב שם שהכליות יועצות, והלב מבין, והלשון אומרת והפה חותך. זה לא רק דיבור שהוא בין מטרי הכל, והחוצה. למה, איך באמת הגיעו לזה שם? שאלו למה האסכרה היא מתחילה במעיים, ולאט לאט מתוך הפנימיות של האדם היא יוצאת עד הפה. למה זה לא מחלה רק בפה? עונה הרב, מסביר הרב, מכיוון, לא סליחה, עונה הגמרא, מכיוון שהעניין של הדיבור של האדם, לשון הרע, שהיא גורמת לאסכרה, זה לא כוח שהוא רק טכני, שפועל בשפתיים, אלא זה כוח פנימי אדיר, עצום. מהכליות, דרך הלב, הכוונה, כל האיברים הפנימיים, זה נקרא בני מעיים, דרך הלשון יוצא החוצה לפה. לכן גם העונש על חטא לשון הרע, הוא עונש כוללני. הוא לא עונש שרק עוסק בפה. נניח, אם הייתה בעיה שאדם מדבר לשון הרע, הפה שלו תמה. יש, אולי אני אזכיר, אני לא יודע אם אני מקווה שאף אחד לא חוותה דבר כזה, אבל יש כאלה מורות שאומרות, נניח איזה בת אמרה איזה משהו בשיעור, לא משנה, איזה משהו שהוא לא ממש מנומס, אומרת לה, לכי לזה, צי החוצה, שתפי את הפה עם סבון. אני מקווה שאף אחד לא עשתה את זה באמת. נכון? אף אחד לא עשתה את זה. אז למה? כי הפה שלך עכשיו התלכלך באמירות לא טובות, צריכים לשטוף את הפה עם סבון. אוי ואבוי, אוי ואבוי. טוב, צריכים תביעה ייצוגית. תביעה ייצוגית. מי שטף עם סבון? איזה מין דבר מוזר. תחזרי. בכל אופן, אז אם באמת לשון הרע הייתה פעולה שמתמת את הפה, הייתי צריך לנקות את הפה. אבל אם אסכרה זה עונש של חטא לשון הרע, והוא מתחיל בבני המעיים, בכליות ובלב, אני עכשיו מבין שגם הדיבור מתחיל משם, גם החטא מתחיל משם, על פי העונש אני רואה את החטא. אם אני מבין שהעונש הוא תוצאה, הוא ביטוי למה שהאדם חטא, אז גם המעשה בעצמו, החטא, הוא כנראה הרבה יותר מקיף מאשר רק עניין של מהשפה ולחוץ. זה בעצם מה שכתוב כאן. עכשיו הרב מסביר עוד יותר לעומק, למה באמת אדם חוטא בחטא לשון הרע, שימו לב. אז כתוב שוב סימן ל... כן.
סליחה הרב, אמא של רות פה שואלת.
שלום, שלום.
בתור אמא, שלום ונעים מאוד, קטין. אז ילד שבאמת לא מדבר כראוי, אם זה לאחים שלו, אם זה להורים, לא משנה. אז זה לא לשטוף את הפה, אבל כן, אם זה תיקון של הכליות והלב, זה עבודה חינוכית ארוכה, תהליכית. אבל באותו רגע נתון, מה כן נכון?
נכון. אז קודם כל בוודאי...
זה משהו סמלי, אני חושבת, כשאומרים לילד לשטוף את הפה, זה כאילו, תבין שהדיבורים שיצאו פה הם לא ראויים, וצריך
נכון.
משהו שהוא כמו דימוי כזה שהוא...
נכון, נכון. אז
השאלה אם יש מעיון אחר.
נכון, אז באמת ברור לגמרי שגם הפה הוא שותף לדבר, וצריכים להביע מחאה. אנחנו צריכים לזכור שלא כל תגובה של מחנך או של הורה היא בהכרח תגובה חינוכית. יש גם תגובות שהן עצירת הידרדרות. אדם, לא יודע מה, נניח ילד דוחף, מזלג לתוך השקע, אנחנו לא עוסקים כרגע בחינוך, עוסקים כרגע בלעצור הידרדרות. גם כשנניח שני אחים רבים לפעמים, אנחנו לא עסוקים בכלל עכשיו בהבנה עמוקה של מערכת היחסים ביניהם, כרגע קודם כל הפרדה. ולכן זה טוב מאוד שתהיה מחאה. אבל זה לא מגיע משום מקום. כשילד מקלל, או כשהוא אומר מילה לא יפה, זה בדרך כלל מגיע מתוך מצוקה. ולכן, רק לטפל בפה, זה לא יפתור את הפעם הבאה. הפעם הבאה היא עוד פעם תהיה, כי הגורם והמניע למה שקרה עדיין קיים. אני יכול לחבות שריפה, אבל אם הגורם לשריפה לא התקבע או לא בוטל, אז הוא יגרום אחר לעוד שריפה ולעוד אחת. אז במקום לעשות באמת איזשהו פלסטר כזה או אחר, שגם הוא דבר חשוב, שוב, צריכים לעצור דימומים לפעמים. אדם יש לו דימום, צריכים לעצור אותו. אחר כך צריכים לברר מה גרם לדימום. אולי זה בעיה בכלי אדם בכלל. אולי זה בעיה בגלילות של אדם, בחומר קרישה, אחות, כל מיני דברים. כדי שהאדם יפתור את הבעיה מהשורש, הוא צריך להבין לא רק את הבעיה, אלא את שורש הבעיה, את המניע של הבעיה. אז פה עוסקים במניע. ומכיוון שבתורה תמיד העונשים הם מידה כנגד מידה, הכוונה היא תמיד העונש מתקן, והוא לא עונש נקמני, לכן אפשר לזהות לפי העונש את אופיו של החטא, את העומק של החטא. זה בעצם מה שכתוב כאן, ותכף נראה למה אסכרה היא בדיוק, בדיוק, בדיוק תיקון לחטא לשון הרע. אז כדי עוד ככה טיפה, סבלנות, זה ממש דברים נפלאים, ממש נפלא, קשור מאוד לספירת העומר כמובן. אז אומרת הגמרא, כן, בשמחה. אז אומר הרב, ברש ממהי, אם האדם מצייר לעצמו יפה, כמה גדולה היא פעולת הלשון, וכמה עצמו הריסותיה בצטה אל הפועל. אם האדם היה יודע כמה שהפעולה של הלשון היא כל כך הרסנית, כל כך גדולה, משמעותית, גם לטוב וגם לרע, ופה זה לרע, בצטה אל הפועל, אז יתעוררו כל כוחותיו לשוב מיני אבן, ולא ישלח או ישלח לשונו לדבר לשון הרע. סליחה, לדבר דברי רע. אם האדם היה יודע את הנזק שהוא גורם בדיבור, הוא היה נזהר הרבה יותר. אז למה האדם מדבר לשון הרע? שימו לב, זה ממש דבר מעניין, מופלא. אמנם, ייפול האדם פעמים רבות בפח הכישלון, מפני הציור של קלות הדיבור. זאת אומרת, אצל האדם בדרך כלל, יש איזשהו מתאם בין המאמץ לבין התוצאה. אז אם הדיבור בא לי בקלות, אז כנראה שגם הרושם שלו הוא רושם קליל. אם זה היה רושם גדול, זה היה אמור לבוא לי בקושי. אז עוד פעם שוב, טוב? אמנם, ייפול האדם פעמים רבות בפח הכישלון, מפני הציור של קלות הדיבור, שמה? שלא יוכל לצייר בנפשו איך פעולה שהיא כל כך קלה, ואינה צריכה לאומץ והתעזרות מצד האדם, לא צריכה איזו אנרגיה עצומה וקלוריות וזה, תחולל כל כך נפלאות משחיתות. איך פעולה כזאת קלה גורמת לכזה נזק? בדרך כלל שוב יש איזשהו התאמה. יגעת ומצאת. יש מאמץ, יש תוצאה. עוצמת התוצאה היא כמו עוצמת המאמץ. פה פתאום, מאמץ קטן, תוצאה קשה. איך זה יכול להיות? אז מה הפתרון לזה? איך פותרים את הבעיה של הדיספרופורציה בין הקלות לבין התוצאה? כי אדם שבא לו בקלות אומר, טוב, אז בטח זה לא כזה רציני. בטח זה לא כזה מזיק, ולכן הוא אומר לשון הרע. אז מה, עכשיו אנחנו נראה מה הפתרון לדבר. על כן, הדבר המסיר את ההכשר של זה הציור המשובש, איך אנחנו ניגמל מהטעות הזאת, הוא המעמד הגופני, שעל ידו האדם מרגיש כמה הדיבור הוא מעשה גדול. כשיהיה לך קשה לדבר, זה או כבד פה או כבד לשון, או כשיש אסכרה, שזה מאוד מכביד על הגרון, כנראה זה איזשהו זיהום או איזה פצע מאוד חזק בגרון, שכל מילה היא קשה. אני רק אזכיר שבטח כל אחת ממכם, מתי שהוא, עברה דלקת גרון. יש דלקות גרון שהאדם לא מסוגל לדבר, לא מסוגל, כל מילה חונק אותו. כשאדם מרגיש כאב כזה, הוא סופר מילים. זה קיים בהרבה תחומים אחרים, אבל בדיבור זה מאוד חד, כי פתאום משהו כואב לי, פתאום משהו קשה לי. עכשיו אפשר גם להבין, הסבר נוסף, מדוע משה היה כבד פה וכבד לשון. מה זה אומר על המשקל של כל מילה אצלו, אבל זה עניין אחר. אז כשהאדם מרגיש כמה שהדיבור הוא מעשה גדול, ושלולה חסד עליון עליו, אפשר לסמן את זה רגע, ושלולה חסד עליון עליו, מפני התעודות, זאת אומרת, למה באמת זה קל בכל זאת? אם זה באמת דבר כזה, כזה שמעותי, אז למה הדיבור לא בא לי בדמים, בא לי בקושי? ושלולה חסד עליון עליו, למה יש חסד עליון שהוא מקל על העניין של הדיבור? מפני התעודות הטובות, התדיריות, שהוא צריך לתקנן בכל עת ובכל שעה. כי יש בדבר הזה, בדיבור, יש הרבה תועלת, ולכן הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו הקל עליי את השימוש בדיבור. אבל זה לא בגלל שיש פה איזה זילות בערך שלו, אלא כי הוא מאוד שימושי, הוא מאוד חשוב, הוא יכול לתקן בכל עת ובכל שעה. אם זה לא היה ככה, היה באמת ראוי שיהיה הדיבור מהעבודות היותר כבדות. לכן, זה ברור לגמרי שאדם שלא מבין את החסד הזה ומזלזל בדבר, אז צריך לחסוך ממנו את זה. לדוגמה, אמא של רות יודעת את זה, שלפעמים כשאדם, כשילד קטן, מרגיש שהוא חי בחיי שפע, הוא מזלזל. אני חושב לשתף אתכם משהו שנראה לי שכל הורי חווה, לא יודע אם כל הורי, אבל הרבה הורים חוו את זה בקורונה. הילדים בבית ברוך השם, ובאמת המזווה מתרוקן בקצב פשוט, זה משהו מקצועי. זה פשוט ריקון מוחלט, ביאור חמץ מדהים מדי יום ביומו. ויש גם גיל כזה שפשוט הנושא של החילוף חומרים בגוף מאוד מאוד חזק. בכל אופן, אז יש ילדים שבאופן קבוע הוא שם קורנפלקס המון. והוא שם המון חלב, ובסוף התהליך הזה נשאר כמה פתיתים צפים, וקערה מלאה בחלב. עכשיו, זה לא נורא, אבל זה גם לא חינוכי. איך הילד הזה עכשיו יוכל ללמוד לקח? אם פעם אחת יהיה קשה להשיג חלב, ואז נבין עד כמה שחלב הוא דבר רציני. האמת, היה משהו דומה. בטח אתם זוכרות שלפני פסח היה חסר ביצים. אז היו משפחות שהשיגו תבנית ביצים, והיו קושרים אותה עם פלומבה, שלאף אחד לא יעיז לקחת ביצה אחת אפילו, פתאום סופרים ביצים. זה משהו חדש. אז כשחסר, אני מעריך את זה יותר. ממשיך הרב ואומר, אנחנו בזה, אולי קצת נסיים את הנקודה הזאת, אמנם, כל כך גדול הוא, צד הטוב התדירי, של הדיבורים הטובים, הבאים מכוח הטוב של בני אדם, יש פה כמובן מילה מנחה טוב, בוודאי כל כך משמעותי ויכול לבנות ולהועיל הדיבור בחלק הטוב של המציאות, עד שהוא צריך לידי אותה הקלה הנפלאה. לכן הקדוש ברוך הוא יקל עלינו את הכוח של הדיבור, כדי שנוכל לתקן את העולם בקלות יותר. למרות ריבוי פעולותיו הנמשכות ממנו. עכשיו, אז למה באה ההזכרה? שימו לב עכשיו. על כן, למחיקת ההכשר של מניעת הכרת ערך הדיבור, כדי שהאדם יפסיק למנוע ולא להבין את הכובד, את הערך של הדיבור, מה מגיע? מוכנת היא המחלה המסחרת, כמו סחר, כמו סכר דגניה, חוסמת. אסכרה, זה כמו סכר, זה חוסם. מוכנת היא המחלה המסחרת את הכל, ומכבדת את הדיבור. להאיר את הצד העליון והחשוב שיש בדיבור. שים לב, לא בא לך בקלות, נכון? כי כל מילה זה חשוב, זה בסלע. שראוי לכל לב נבון להרגישו יפה. לולא קלות התנועה ומהירות הגעתו, שעצרו בעד התפתחות ציור הכבוד הראוי לנתן בדיבור. אז מדי פעם צריכים תזכורת באסכרה. ככה רב, אחר כך גם מסיים את הפסקה. בכל אופן, חשבתי פעם שבאמת דיבור הוא לא עולה כסף, ולכן הוא דבר שאדם לפעמים מזלזל בו. אמרתי לעצמי שכדאי לעשות מדי פעם כזה תרגיל קטן. ואני מציע גם לכם תרגיל כזה. כולנו, לצערנו הרב, לפעמים מדברים יותר מדי. זה, שוב, זה כיוון שהכל מאוד זול. אני אשאל רגע את אמא של רות ברשותכם. או אולי אפילו אתכם. האם אתם זוכרות שפעם ישלוח אס-אמס על הכסף? זכרו לכם דבר כזה? אתם כנראה לא. כן זכרות?
פעם היה צינטוק, לא היה
לכלל את האפשרות. יפה, 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 היה צינטוק. וגם ב-SMS, היה כל פעימה של SMS, הייתה ימי 64 אותיות. אחרי זה כבר SMS חדש. ואז ראית איזה יופי. פתאום אנשים שולחים הודעות בראשי תיבות, פתאום וכולי, 3 נקודות, תשלים לעצמך, אין לי זמן, זה עולה לי כסף. מה גרם העובדה שהיום גם שיחות וגם SMS הם בחינם? שהכל... הכל זול מאוד. אז אדם יכול להשאיר פשוט קו פתוח כל היום. אז מדי פעם כדאי לחזור חזרה לספור אותיות. והייתי מציע תרגיל קטן שאפשר לעשות בבית, כמובן לא באובססיות, אבל רק בשביל ההבנה, המחשבה. כדאי לקחת 30 דקות ביום. 30 דקות שהיא לא הכי עמוסה בחיים, כי זה יהיה קשה מדי, וגם לא 30 דקות שבה את ישנה בדרך כלל, משהו שהוא באמצע. ולהחליט ששם, כל החיים, כל היום, את מדברת אוטוסטרדה חופשי. ב30 דקות הזאת, יש תרגיל קטן. יש לך תקציב של עד, נניח, 300 מילים על חשבון הבית. מהמילה, ה-301, כל מילה עולה 5 אגורות. 5 אגורות, 5 אגורות, אין מטבע כזה אפילו היום. כל מילה, את פשוט סופרת, כל מילה, 5 אגורות לצדקה. את תראי שפתאום ב30 דקות הזאת, את לא מגיעה ל-300 מילים. את תגיעי להרבה פחות, כי את תפחדי להגיע לאזור המסוכן. מה הרווחנו מזה? שכבר לפני ה-300, את מתחילה לספור. לא להגיע ל-300. סופרת, סופרת, רושמת, רושמת. שמה לב שאפשר גם להעביר את אותו מסר בפחות מילים. זה גורם לכבוד כלפי המילה. גם, פעם היו ספרים. אדם היה כותב ספר על גבי קלף בדיו. היה כבוד גדול לספר. אחרי זה הומצא הדפוס. הדפוס גרם לאיזשהו פחיתות מסוימת, כי זה היה הרבה יותר זול, זה היה נייר. אמנם עם דיו, אבל זול. אחרי זה המציאו דפוס של צילום. עוד הרבה יותר זול. מעבירים המון ספרים. מאוד מאוד זול. אחר כך היה גם עיתונים. שעיתון זה עוד יותר זול, כי זה אפילו לא משהו ששומרים אותו, זה משהו שהוא חד פעמי. ואחר כך המציאו את הצ'אטים, ומייל, ופלאפון, ווואטסאפים, שאפילו נייר אין שם, אפילו עיתון זה לא. כל זה גורם לזילות של הדיבור. כשאני אספור מילים, אני פתאום אשים לב שיש למילה משמעות. סופרים אותה, מחשיבים אותה. הדבר הזה בעצמו, עוד לפני הכנסות, הדבר הזה בעצמו יחנך אותי שיש משהו חשוב במילה. יש משהו שהוא לא עובר מתחת לרדאר. סופרים אותו. זה דבר מאוד חשוב, מאוד משמעותי. ואולי תרגיל כזה יכול להוות עבורנו איזשהו חינוך להתייחס בכבוד למילה. אז כל זה קשור לפרשת אמור, שהפרשה היא תשים לב, יש כוח גדול באדם לחבר שמיים וארץ. הכוח הזה בא לידי ביטוי בין השאר, בדיבור שהוא מחבר בין המחשבה לבין המעשים. הדיבור זה כוח מדהים, זה המעלה של האדם, כי באמת שאר בעלי החיים או שאר הבריאה, הם לא מדברים, הם או בשמיים, המלאכים, או בארץ, החיות, הצומח והדומם, רק לאדם יש כוח לדבר. לכן כשהתורה אומרת, ויהי האדם לנפש חיה, אונקלוס אומר, נפש חיה בתרגום לארמית, רוח ממללה, רוח שמדברת. לכן כוח הדיבור הוא הייחודיות של האדם, והוא המעלה של האדם. ולכן צריכים לשמור עליו היטב היטב, לבטא אותו, לדבר אותו, להופיע אותו בצורה נכונה, בצורה מדויקת, בצורה סדורה, לא בצורה של חפיף. לכן זה מאוד מאוד משמעותי שאדם יתייחס בכבוד למה שהוא מוציא מהפה. יש עוד דרך להחשיב את הדיבור, דרך פחות מומלצת. כשאדם נמצא בחקירה של המשטרה, חקירה באזרה, אז מראש אומרים, לא זכיתי, אבל מראש אומרים לו, אתה לא חייב לענות, כל מה שתאמר יכול, עלול לשמש כראיה נגדך. ואז, אופה, ראה איזה פלא, פתאום האדם על כל מילה חושב 20 פעם, הוא רואה, אולי יפרשו את זה ככה, אחרת, אולי זה יתברר מתוך מה שאני אומר, כל מילה הוא חושב עליה המון המון זמן. זה דוגמה למקום או לסיטואציה שבה כוח הדיבור יש לו משמעות, יש לו חוזק. זה הבשורה של פרשת אמור. הגענו עכשיו למקלל. בואו נראה דבר מעניין מאוד.
שלום הרב רונן, אפשר שאלה?
בוודאי, בוודאי. אם אפשר לזרות, אני לא רואה אף אחד, אני רואה אך ורק את עצמי.
כן, זו אמא של אירון אהרונוב.
שלום אמא של אירון, שלום וברכה.
קודם כל נפלא כל הדברים שאתה מדבר, ממש נפלא לשמוע. שאלה לגבי ההזכרה, המחלה שלקו בתלמידי רבי עקיבא. אני זוכרת שהילדים שלי היו צעירים, הבנים, משנת 88, 90, חיסנו נגד הזכרה. אז מה זה אומר? שזאת הייתה מגפה עולמית, שכולם לקו בה? שהמציאו לה חיסון וחיסנו נגדה?
כן. התשובה היא, יש גם עוד מחלות כאלה, שיש שיתוף השם זה נקרא. אותה מילה, אבל גורם אחר. כמו נניח לדוגמה, צרת. Okay. היו הרי... בתי חולים בירושלים, בתי חולים למצורעים. אז מה, צרעת עם מחלה באור? התשובה היא לא. אלא הסימפטומים דומים, אבל השורשים אחרים. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו אותה מחלה, אותה תופעה כביכול, היא נובעת מסיבות שונות אחרות. יכול להיות שבזמן רבי עקיבא, ההזכרה נבעה מלשון הרע. והיום זה מחלה דומה, עם סימפטומים דומים, שגם אולי פוגעים בגרון או בבני מאיים, אני לא יודע, אבל היא לא נובעת מתוך מקום רוחני, היא באה מתוך מקום פיזי. זאת אומרת, יכול להיות שיש אותם סימפטומים, ואפילו אותו שם, אותו כינוי, למחלה שונה, למחלה אחרת. לכן זה לא בהכרח קשור לאותו עניין.
תודה רבה, מעניין.
בשמחה, בשמחה. ואני חייב לומר שגם בשבוע הבא, כשהבנות יחזרו, וירחפו בכיוון המדרשה, הזום ימשיך, אז האימהות מוזמנות להמשיך כרגיל,
אנחנו...
כולה בזום.
טוב, מנחם לשמוע, למרות שכבר התרגלנו להיות ביחד ולהקשיב ביחד, מאוד קשה.
טוב, אני חייב לומר שהפעם הייתי רוצה מאוד להגיד שגם אתם מוזמנות, אבל הפעם זה בלתי אפשרי, כי אנחנו בקפסולה מבודדת, בינתיים, עד להודעה חדשה. עוד מעט יהיה התנפלות לכיוון בית המדרש, כשהכל יחזור לשגרה בעזרת השם.
תודה רבה.
בשמחה.
אצלנו רשום בלוח השנה ששבת הבאה זה שבת הורים.
אני, גם אצלי זה רשום, זה מלח על הפצעים, מה שנקרא. אבל אנחנו ממש מקווים מאוד 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 לעשות פיצוי כזה או אחר. נכון, נכון. גם היה כתוב לפני שבוע, טיול יום העצמאות, ועוד כל מיני דברים שאנחנו בדבר השם, גם ל"ג בעומר לפעמים אנחנו ממש מקווים לישועה, שנוכל גם להדליק נר לכבוד רבי שמעון. אבל אנחנו בעזרת השם נצליח בכוחות משותפים להוציא את המקסימום מתוך הנסיבות שאנחנו ברוך השם נמצאים בתוכם. אז אנחנו עכשיו עוברים למקלל, ופה צריכים הברקה. כתוב ככה, ויצא בן אישה ישראל, זה פרק כף ד' פסוק י', ממש לקראת סוף הפרשה, זה בעצם הפרשייה האחרונה, שעוסקת שוב בשימוש בכוח הדיבור לרעה. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל, וינצו במחנה, בן הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל, ויביא אותו אל משה, ושם אמו שלומית בת עברי למטה דן. אז האיש הזה המקלל, יש לו אמא, האמא הייתה שלומית בת עברי למטה דן. מי זה אבא שלו? איש מצרי. למה אמרו את השם שלה? שימו לב היטב. שבחן של... אז זה רש"י אומר. שבחן של ישראל, שפרסמה הכתוב, לזו. לומר שהיא לבדה הייתה זונה. היא זינתה עם איש מצרי. למה שמה שלומית? דהבת פטפטה. שלם הלך, שלם הלך, שלם הלכון. מפטפטת בדברים, שואלת בשלום הכל. שהיא הייתה, כל מי שעובר, שלום עליך, שלום עליך, שלום עליך, הייתה שלומית כזאת. זה לא שהשם הזה הוא לא טוב, פה מדובר על תופעה לא טובה. בת דברי, זה לא רק שם של אבא שלה, אלא דברנית הייתה. מדברת עם כל אדם, לפיכך קלקלה. זה מעניין, נכון? זה קשור למה שאנחנו אמרנו? מזכיר לך משהו? אני שואל.
לסכנה שבדיבור.
יפה. האמא שלו, היא בזבזה. היא הוציאה לדבר שלילי את כוח הדיבור. אני חוזר חזרה לרש"י, פסוק אחד אחורה. מה זה ויצא בן אישה ישראל? עכשיו פה אנחנו צריכים הברקות. ויצא בן אישה ישראלית, מאיכן יצא? מאיפה הוא יצא? מה זה ויצא? תגיד לי, ויהי, משהו כזה, למה, מאיפה הוא יצא? אומר רש"י, יש כמה פירושים, שימו לב. רבי לוי אומר, מעולמו יצא. הכוונה, הפסיד את העולם שלו. היה לו עולם, הוא הפסיד אותו. בסדר, ויצא, כאילו הוא יצא לתרבות רעה כזה, יצא מהמשחק. רבי ברכיה אומר, שזה עכשיו דורש הסבר, מפרשה שלמעלה יצא. לגלג ואמר, הכוונה היא, למעלה יש פרשה שעוסקת בלחם הפנים. לגלג ואמר, ביום השבת יערכנו, הרי מה כתוב שם? כתוב שם שתמיד אוכלים את לחם הפנים משך שבוע, רק אחר כך, סליחה, הוא עומד במשך שבוע במשכן, במקדש, רק אחרי שבוע, או אחרי 8 או 9, לא משנה, יש גם חג שם, רק אחרי שבוע הכהן אוכל אותו. ומשך שבוע, בבית המקדש, יש שם לחם שנשאר שבח להשם, לפני השם תמיד, זה תמיד נערך בשבת, הכוונה זה משבת לשבת, לחם בין שבוע. אני חושב שיש פה כמה בנות שלא היו מסכימות מי יודע מה, לאכול לחם בין שבוע. אז גם הוא לגלג ואמר, ביום השבת יערכנו, דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, שם הפת צונן של 9 ימים, בתמיהה. הכוונה שאם שבת חלה בשבוע רגיל, אז אוכלים את הלחם רק אחרי 8 ימים, משבת לשבת. ואם יש לפני כן יום טוב, אז זה עוד יום. אם יש אפילו כן יומיים או שנה, זה עוד יום. אז 9 ימים, בתמיהה. תסבירו לי מה הקשר בין לחם הפנים. הרי מה בעצם אומר הסברה של רבי ברכיה? הוא אומר, ויצא, שאותו מקלל שמע את פרשת לחם הפנים, והוא לגלג, קילל. מה? לא הבנתי כאילו, למה לחם הפנים גורם לו לקלל יותר מאשר דברים אחרים? הרי היו הרבה ניסים. אנחנו גם יודעים גם שהלחם הזה נשאר חם. למרות שהוא היה בן 9 ימים, הוא נשאר חם. כל השעים האלה הוא היה, עדיין נשאר טרי לגמרי. למה זה גרם לו? איפה הניסים של המן? של המנורה, של הנרות, הנרה, מערבי, נשאר תמיד דלוק אחרי כולם. יש הרי, היו המון ניסים בבית המקדש. למה דווקא זה שיגע אותו? מה אתם אומרות? למה דווקא לחם הפנים גרם לו ללגלג?
אולי כי מי שהכין את הלחם זה הכהנים?
ולכן לא, מה?
וכל הניסים האחרים, הקדוש ברוך הוא עשה. כאילו זה היה ממנו.
יפה מאוד. את אומרת, הניסים שבאים מת השם, הוא האמין בניסים. רק הוא לא האמין שבמעשה ידי אדם בלחם יהיה נס. זאת אומרת, מה זה? אתם שמים לחם בין תשעים למלך מלכי המלכים? אז הוא, זה היה קל בעיניו, קילל אותו. מעניין מאוד. א', הוא לא הבין שהאדם יכול לחבר שמיים. הרי מה היה בעצם הנס שבתוך בית המקדש? בארון הברית, אמרנו שהוא לא תפס מקום, זה חוד פעם מזמן. יש עוד הרבה ניסים אחרים. המשותף שבהם היה שבבית המקדש, החוקים של העולם הזה לא פועלים. לא החוקים של המקום, כמו ארון הברית, גם לא חוקי הצפיפות של האדם, כי עובדה שעמדו צפופים, השתחוו רבוחים. וגם פה רואים גם לא חוקי הזמן, כי בדרך כלל הזמן גורם ללחם להיות לא טרי. חוקי הזמן לא פעלו בבית המקדש. הבן, האיש מצרי הזה, והוא בן אישה, בן אישה ישראלית ואיש מצרי, הוא לא הצליח להבין, א', שאדם עושה מעשה שקורה בו נס, זה בלתי אפשרי. וב', יותר חשוב מזה אולי, הרי אם היית ניגש ושואל את הכהן שאחר עכשיו את הלחם, תגיד לי, רבנו, איך היה הלחם? והוא היה אומר לך, הלחם היה חם, אז לא היית מקלל. אלא מה? הוא משקיף לתוך בית המקדש בעיניים של חול. הוא לא מצליח לחבר. הרי מה הפרשה אומרת? כהנים, מועדים, הנרות, שזה גם כן, הטבת הנר היא חיבור האש, היא חיבור שמיים וארץ, ולחם הפנים. מזה הוא כי הוא לא הבין איך יכול להיות שגם במעשה ידי אדם מחברים שמיים וארץ ומדלגים על החוק של הזמן שאמור לגרום ללחם להיות קר ומאופש אחרי 9 ימים. את כל זה הוא לא הבין. זה המקלל. לכן הוא קילל. וזה הסבר שני. הסבר שלישי, שאולי יחידה הביתה, יש דעה שלישית, מתניתה, אמרה, מבית דינו של משה יצא. סליחה, מבית דינו של משה יצא מחויב, בא ליטה אוהלו בתוך מחנה דן, הוא רצה לקבל נחלה בשבט דן, כי אשתו הייתה משבט, אמו הייתה משבט דן. אמרו לו, איש על דגלו באותות לבית אבותם, כתיב. זה לפי האבא. אתה בן איש מצרי, אין לך פה נחלה, זה הולך לפי האבות. נכנס לבית דינו של משה, ויצא מחויב, עמד וגידף. אז זה עוד הסבר שלישי, אם אפשר, תחשבו עליו בבית, למה זה, איך זה קשור, מה גרם לו לקלל העובדה שמשה פסק שהולכים מנחלה לפי האבא, למה זה אמור לגרום לו דווקא זה לקלל? בכל אופן, הנקודה מהפרשה שאפשר ללמוד, זה עד כמה חשוב להשתמש, לחבר שמיים וארץ בכוח הדיבור. עד כמה שהדיבור הוא דבר גדול, הוא דבר שיכול לתפור, לאחד את עולם הרוח עם עולם המעשה, את העולם הרוחני, האלוקי, הקדוש, שקדושים תהיו, עם העולם המעשי, לעשות מעשים קדושים. אז זה בעצם ככה, במעבר על כל הפרשה, כי בדרך כלל בספר ויקרא, לא כל כך פשוט למצוא את הקשר בין פסוקים או בין פרשיות. זה נראה כמו אוסף בליל של דברים. וגם פה, בוא נאמר שבמבט ראשון, בלי השפת אמת, היינו קצת מתבלבלים. על השפת אמת עשינו, ברוך השם, את רוב ככל העבודה. הוספנו רק את הנקודה של הפרשייה החמישית של המקלל. האם ישנם שאלות או הערות, אז זה הזמן, בשמחה.
הרב, אפשר לשאול?
בוודאי.
איך זה שבעצם אין משהו על הלוויים בפרשה? כי אמרנו שהדיבור, קדושת הדיבור זה הלוויים, ואם זה כל הנושא וגם קוראים לזה אמור, אז כאילו הכי היינו מצפים שיהיה משהו על הלוויים, לא?
שאלה יפה. זאת אומרת, אם באמת הדיבור הוא הנקודה, והלווים הם אלה שמבטאים את כוח הדיבור בשירה, אז למה אין ללווים איזשהו סוג של ייצוג בפרשה הזאת? אינני יודע. לא יודע, מעניין. נחשוב על זה קצת.
אפשר לשאול עוד שאלה?
בוודאי, בוודאי. בכבוד.
מה זה אומר שאין לנו היום, אין לנו היום את קדושת המקום, כאילו בית המקדש נחרב, ואין לנו גם כהן גדול, ויש לנו רק את קדושת הזמן.
כן.
כאילו, מה זה אומר? לא יודעת לנסח את השאלה, אבל כאילו...
כן, קודם כל קצת, הגזמנו קצת. כי יש קדושת המקום, כתוב שמקום בית המקדש, אף על פי שחרב, הוא עומד בקדושתו. אז יש 10 קדושות. ארץ ישראל, שם כל הארצות, יש עבר הירדן, גליל, יהודה, ירושלים, בתוך ירושלים, יש קדושה. ב', לגבי הכהן כתוב, וקידשתו. יש עדיין מצווה להעדיף, להקדים את הכהן לכל דבר. אז יש עדיין קדושה, את הקדושה של הכהן, ויותר מזה, זה גם תובע ממנו את הדינים של תחילת פרשת אמור, של תומת מת. אני כישראל, אין לי איסור להתאמה למת, אני הולך לבתי אלמין. לכהן יש איסור להתאמה למת, זה לא רק שהוא יהיה תמה אם הוא ילך לבית קברות, אלא הוא עובר איסור. אז ודאי שיש גם קדושת הכהנים וגם קדושת המקום, רק מה? לצערנו הרב, כשהשרת השכינה היא לא בגלוי, אז הכל הוא מאוד מאוד מהומעם. מאוד קשה לראות היום את ההבדל בקדושה שבין כהן לבין ישראל. כי זה כמו, נניח, שני אנשים, אחד מומחה לפסנתר, אחד לא מבין מהחיים שלו בכלום בפסנתר, אבל הם שניהם באיזה מקום שאין בהם, אין בו פסנתר. אז יהיה קשה לראות את ההבדל שביניהם, כי אין פה פסנתר. כשיהיה פסנתר נראה איך ההוא שיודע הוא מצוין, והוא שלא יודע הוא אסון. אז כשאין השראת שכינה, מאוד קשה לראות את המעלה של הכהונה. אנחנו מצפים, בזאת השם, בקרוב ממש, לראות בשוב השם ציון, ולראות ממש את ההבדל העצום שבין הקדושה של הכהנים לבין עם ישראל. אבל זה לא משהו של התנשאות, זה קדושה שבאה כדי לשרת, לברך את עמו ישראל באהבה, ככה הם אומרים בברכת כהנים.